תעביר לי את הסאונד, אהבל.
למה?
כי לך יש אייטמים.
שלום וברוכים הבאים לדיסקליימר של ספק סביר.
שלום.
אם אתם מאזינים לתוכנית זו, עליכם לדעת שעל אף תמיכה מוסרית מן המעלה הראשונה, עדיין אנחנו מפיקים תוכנית מלאה בשטויות.
מלאה?
מלאה. בהגיה לא נכונה בעברית ובאנגלית.
הגיה.
הגיה לא נכונה. מאדר פאקר, בקללות.
הגעה.
הגעה,
לא, לא.
אוי ויי, נכון. כך קוראים שלא צריכים אפילו לעבור את הדיסקליימר.
בכל אופן, ההזנה היא על אחריותכם בלבד.
הדיסקליימר זה, הושקעו 4 שעות עריכה.
4. עצוב לי.
עצוב לך?
וברוכים הבאים לתוכנית 137 של ספק סביר. היום יום שבת, ה-11 למאי 2013, למניין המשיח.
11 במאי, my favorite.
Yes.
אני אגיד בכל זאת שאתם לא אוהבים אותו, אבל היום לפני 32 שנה בוב מרלי מת.
And good riddance to that.
פשוט לא אכפת לי, it makes no difference to me.
הוא היה יוצר. אתם לא אוהבים רגע, בסדר, אבל בתחומו.
Correct. אנחנו לא אוהבים רגע.
אבל בתחומו הוא היה יוצר...
כן, זה נכון.
יפה.
גם היטלר בתחומו היה...
היטלר.
One of the great dictators.
אבל היטלר לא מת, הוא התאבד.
מה זה? That does make...
אני בעד הבחור שהרג את היטלר.
בחור?
היטלר? כן. שהרג את היטלר? הוא באמת התאבד, לא באמת יודעים את זה, נכון?
אני לא יודע, זה משהו ששווה חקירה ספקנית, אם אנחנו רוצים לדעת תשובה, אבל זה לא משנה, כי הוא מת. כן.
ופה נמצאים, ברק
נרדס. כן, אני כאן.
ליאורה לוי.
אני לא באמת כאן כמו היטלר שלא מת.
ותמיכה מוסרית משני אבני.
לפני אחרי תוך כדי הדיסקליימר. אתה אמרת אבל איזה יום היום? לא.
אמרתי שהיום...
נכון, דיברנו על זה שעה.
14 במאי.
11 במאי.
ג'רמיה, what's happening?
ברקודה.
שמעת על פיזי?
מה?
פיזי מיירס.
לא, מה איתו?
פרש מתנועה ספקנית.
כי היא לא מתעסקת באתאיזם?
Basically.
Good riddance.
בגלל שכן, בגלל שהם חבורה של שומרי המשמר הישן שלא נותנים לדעות מנוגדות ביטוי.
Motherfucker.
חבורה של סקסיסטים גם.
פיזי מיירס הוא אחד ממובילי ותיקי התנועה הספקנית בעידן המודרני.
בעידן המודרני.
שהוא מציג את עצמו כמעין יד ימין של ריצ'רד דוקינס, למרות שהם ביניהם קשר.
איך היה לי ברור שזה יהיה קשור לריצ'רד דוקינס?
לא משנה, זה כבר, הוא בכל מקרה, לשים אותה במקום, זה כאילו כבר דור אחד של ספקנות אחרי נובלה וחבריו.
כן, אבל הוא מייצג את עצמו כ-pillar of the community.
Of course.
עמוד תווך של הקהילה הספקנית, והוא מקדם בלתי נלאה של הגישה האתאיסטית, in your face, be a dick, למה אנחנו נותנים כרטיס עובר לאמונות דתיות בזמן שאנחנו תוקפים את כל הבולשיט האל-טבעי האחר.
שלספקנים עקרונית לא אכפת, כל עוד הוא עושה את זה בכינוסים האתאיסטיים, ולא מחליט שכל מה שספקנים מתעסקים בו זה שטויות.
חוץ מהדת.
אז שהוא יהיה בתנועה האתאיסטית, למה הוא צריך להיות בתנועה ספקנית ו...
זה מה שהוא הולך לעשות. זה נורא, הוא בן אדם מגעיל.
יפ. אני לא יודע אפילו מה הקשר ביניהם, הוא מייצג את עצמו כנושא לפיד של דוקינס, אבל אני לא יודע...
נושא לפיד? איזה לפיד יש לדוקינס? דוקינס still around anyway.
כן, הוא מייצג את עצמו ככאילו המניפסט של דוקינס בתנועה הספקנית.
לא, מה פתאום, יש לו זה, יש לו ויכוח מטורף עם דוקינס, זה הכל סביב רבקה וואטסון, אתה גנוב לאללה. הוא... פיזי מיירס בצד האולטרה פמיניסטי לא מקשיב לאף אחד, כל מי שאומר משהו הפוך הוא שוביניסט מניאק, ודוקינס התחיל את זה על הרגל שמאל, את כל הסיפור הזה רגל שמאל, שתי רגליים בתוך הפה. לא, אז הוא מקלל אותו, שוטף אותו, החליט שהוא חרה. לא יודע מה הוא חשב על לפני זה או מה הערכה שלו ליכולות המדעיות, אבל הוא הלך על הזמן. אין סוויס, אני לא מכיר אותו, גם כן קוסם די חזק בתנועה. אז הוא שתף אותו, זה היה כאילו היה אירוע שבכנס האחרון, פיזי הלך ואמר עוד פעם את הדברים שלו, בטון הנעים שהוא ידוע בשבילו. ואיין סוויס פשוט הוא אמר, הוא התייחס ספציפית לסיפור הזה שהוא אומר כאילו על הפשיזם של התנועה הספקנית, על החוסר נכונות להתמודד עם נושאים והשתקה של קולות, שנובלה אמר לו ופראת'ר אמר לו וכל מיני אנשים אמרו לו שזה בולשיט, זה איש קש, אפשר לדבר על הכל, כל עוד יש איזה עניינים אמפיריים, יש היסטוריה לתנועה, בלה בלה בלה, ויש את התנועה האתאיסטית בנפרד, אנחנו מכירים כבר את זה. אז הוא אמר לו, לעמוד כאן ולהמשיך להתעקש על אותו דבר, או שאתה טיפש או שאתה שקרן.
אוף.
basically, yeah. וזה כנראה היה הקש האחרון של לקרוא לזה. אבל באמת, מסימו כתב על זה, הוא לא כתב Goodreads, הוא אמר, who cares? should we care, הוא אמר, no. וכן, אני אומר, Goodreads. מסימו! הוא גם כן קצת חפר על סוויס, הוא גם, הוא לא אוהב את הרטוריקה הזאת בשום צורה. Well, we disagree, my friend. יש לזה אפקטיביות, וזה גורם לאנשים מרגשים להרגיש טוב גם. בן אדם יושב, משתין אליך בקשת, מקלל אותך פי אלף, רומז, בדבריו משתמעים דברים נוראים כלפיך ועל חבריך, מפעם פעם להגיד, well, you know what, you're a fucking asshole, זה בסדר לגמרי מבחינתי. יותר בסדר, נדרש.
אוקיי. אז אחרי שלמדנו קצת משהו על מלחמות בצמרת...
כן, הוא ישכח תוך זה, זה פשוט לא יהיה... עוד דמות שמפעם היינו שומעים וצחקקים, למרות שבשנים האחרונות זה בעיקר של... באמת, כמאן... אבל מפעם פעם הוא היה מביא, באמת הוא היה לקח את התפקיד הזה של להצליף ב... גם אז הוא הרחיק לכת הרבה פעמים, אבל עדיין...
אבל זה היה נחמד. שמעתם שגילו את אטלנטיס?
יפ.
כן, לא.
יצאו המון ידיעות שמצאו את אטלנטיס ליד חופי ברזיל.
וזה רק שרק נרגענו מהעיגול מתחת לאיפה זה היה. לא זוכר את זה? ראו בסונאר, חשבו שיש להם
כן, איזה... כן, חשבו שיש איזה דמות, לא דמות, מבנה סימטרי, זה.
כן, בסוף, ולאחרונה מצאו שזה משהו, I don't remember. קיצור, היה עוד אחד כזה שנגמר.
לא, לא. אבל עכשיו ליד חופי ברזיל מצאו הוכחה בלתי משתמעת לשני פנים. אחרי הכל, מה עוד יכולה להיות הסיבה לסלע גרנית בים? אם לא אטלנטיס, בבירור זה אטלנטיס.
הרגש?
אז זהו, לא. סלע גרנית בים זה באמת משהו מעניין, כי גרנית זה סלע משקע. הוא צריך אדמה יבשה שלאט לאט שוקעים במשקעים ומצטברים. על מנת להיווצר.
נכון, להבדיל מהבזלת שהיא בבת
אחת. אני חושב על בזלת, אוקיי.
Yes, בזלת זהו. היא בבת אחת נהיה. Mm-hmm.
מה שלרוב מוצאים במעמקי הים זה באמת בזלת שהיא מגמה שנובעת מסדקים ובקיעים, ואז מיידית מתקשה והופכת לסוגים כאלה ואחרים של בזלת.
אז אני יודע מה קרה.
מה קרה?
לא רגע, אז בוא נגיד לך. אז יש לך משהו שצריך בשקעים לאורך הרבה זמן.
Yes.
והוא בתוך המים.
Yes.
באיזה עומק.
לא בטוח, אבל מאוד עמוק.
מגיע עד לחוף?
לא, זה רחוק מהחוף.
אלוהים הפיל את זה, בזמן שהוא בנה. הוא בניסה, אתה יודע איך אתה בונה, לפעמים שאתה בונה עיר לגו, אז אתה לוקח את הבניין, אתה בונה אותו בצד, ואז אתה שם אותו, אז נפל לו באמצע.
ואז אם אתה דורך על זה, זה ממש כואב.
יפ.
אז זאת תיאוריה אחת. תיאוריה אחרת, שהיא גם נכונה, או שהיא יותר נתמכת ראייתית, זה ארטיפקט מאוד מעניין של נדידת היבשות. אז הסלע הזה מתוארך לפני 100-160 מיליון שנה, מהיפרדות היבשות בין אמריקה לאמריקה המרכזית, סליחה, באמריקה המרכזית לדרומית.
מה זאת אומרת היפרדות היבשות בין אמריקה המרכזית לדרומית? זה יבשה אחת.
יבשת אחת, תלוי איך סופרים יבשות, נוכל לשים לינק לסרטון נהדר של CGP Grey לגבי איך סופרים יבשות, אבל שני ה-land masses, בואי נגיד את זה כך, שני גושי היבשה הענקיים, okay. שאמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית, והחיבור ביניהם שאמריקה המרכזית, כל העסק הזה נדד וזז במאות מיליוני שנים האחרונות.
Still is.
Still is. וגוש הגרנית הזאת זה עדות מעניינת לנדידה הזאת, ואפשר לחקור איך הוא בדיוק הגיע לאן שהוא הגיע, מה העקבות של הנדידה הזאת ואיך הוא צמח.
מה הגודל של זה?
מאוד גדול. כי הוא כמה מאות אלפי טונות, משהו כזה. לא.
לא, בשטח. מה זה מאות אלפי
אני טעם? אני לא יודע מה הגודל שלו
בשטח. אוקיי, סליחה.
So it could be Atlantis.
אז זהו, הבעיה זה שאם ידיעה מעניינת בגיאולוגיה לא פותחים את כותרות העיתון, אז מה עושים? מחלצים ציטוט מהמדענים שהם היו אחראים על, על המשלחת הזאת, זאת הייתה משלחת תת-מימית יפנית, והמדענים אמרו בתום לב שזה כאילו שמצאנו את אטלנטיס.
תום לב,
בהמשך הרעיון הם אמרו שהם דיברו על אטלנטיס באופן סימבולי, והם כאילו ממש אמרו בפועל, obviously we don't expect to find the lost city in the middle of the Atlantic. כאילו, זה הכל היה בצחוק.
Because everybody knows it's next to Greece.
כמובן. אממה, לא זורקים עצם כזאת לעיתונאים.
יפ.
מיידית, ההפינגטון פוסט דיווח על מבנים, מבני אבן שיכולים להיות עדות ליבשת העבודה של אטלנטיס. כמובן, מיידית. אחד האתרים שהפיץ את הידיעה הזאת אפילו הגדיל לעשות והעלה מפה כזאת מסורטטת שבה היה אטלנטיס כזה לצד חופי אמריקה.
מסורטט, כאילו כביכול על התמונה של זה?
של מפה עתיקה.
סתם מפה עתיקה.
כן, מפה עתיקה. וכמובן שהדיווח הזה הצית את כל רשתות הקונספירציות, ואחרי 24 שעות זה כבר הופיע ב-The Truth Sinker, The Controversial Files, Before It's News, The Hollow Earth Insider, זה פשוט נהדר, ו-God Like Productions, ואני מניח שזה גם באמת אחרת, ובכל הדברים הנהדרים האלה.
זה נראה לי פחות מעניין אותם. כן. כאילו, מה גם הרעיון של הקונספירציה?
שעכשיו יש את כל הקאבר-אפ, ויש את המסורת.
עכשיו אנחנו רואים את הקאבר-אפ בלייב?
כן. ושכאילו הנה המדענים שאמרו אטלנטיס, ואז כאילו הדביקו כאילו שהם חזרו בהם, והנה אתם רואים מצאו את ההוכחות וכו'.
טוב, זה באמת תלוי באיזה סוג של מיתולוגיה, סלש היסטוריה של הסדר עולם החדש, אתה מאמין?
כן.
מה, אני חושב שהלימונטי בעבר היו אלה שבעצם בנו את אטלנטיס, ואחרי זה רק... זה בור ללא תחתית, פשוט לא יומן.
אבל כן, זאת הייתה דוגמה מדהימה לאיך משלחת מדעית שחוקרת ארטיפקטים של תזוזת יבשות, לפתע הופכת לסיפור על אטלנטיס העבודה שנמצאה מתחת לפני הים ליד חופי ברזיל.
אני חושבת שזה מראה על חוש ההומור הקלוקל של המדענים.
זה גם.
שהם לא יודעים להגיד הומור כמו שצריך.
אבל זה די נדיר, בדרך כלל זה מדענים מאוניברסיטה עצמם, בפרס ריליס שעושים כבר את העבודה הזאת.
את האטלנטיס מכניסים בה...
לא את האטלנטיס, אבל מתיחה של ה...
לקשור את הממצא המאוד קטן שלהם למקסימום פובליסיטי סטאנס שאפשר. היופי זה שגם הדיווחים בעיתונים, הם כולם כזה שמרו על כותרת דו משמעית, כלומר... evidence of remains from a lost continent, כאילו, שפה שהיא לא באמת אומרת אטלנטיס, אבל אם אתה בא במיינדסט הזה לכתבה הזאת, אז זה מה שאתה קורא בהדליין.
לא היה כתוב אטלנטיס אבל?
בפסקה הראשונה היה כתוב evidence that could be from...
אז לא בכותרת זה מעניין.
כן, בכותרת לא הייתה את המילה אטלנטיס.
כי תראה, להרבה מעיתונים זה לא משנה, הם מציגים את זה או כתראו איזה דבר מדהים, המדע מצא שלא אמור להיות, או תראו עוד פעם השטות הזאת של אנשים חושבים שמצאו תיבת נוח, אני לא יודע מה.
בכל אופן, אז זה היה משעשע.
באמת היה משעשע, זה מזכיר לי את סטיבן הוקינג, שהיה סיפור גדול בארצנו.
כן, וזה כנראה בסופו של...
זה לא כנראה, זה מה שקרה.
זהו, לי, תשמע, אני לא יודע, למי שלא עקב אחרי החדשות, אז סטיבן הוקינג הוזמן להשתתף בכנס בישראל, ועידת הנשיא.
ועידת הנשיא. שם הוא התכוון לתת הרצאה שבה הוא מבקר את מדיניות ישראל.
זה לא ידעתי.
גם החבר'ה פה לא ידעו, אבל שראינו את...
את?
את הוקינג עצמו.
את הוקינג עצמו?
כן, ציטוט מהוקינג עצמו.
כי הרבה אנשים ניסו לדבר בשמו בזמן האחרון. בכל אופן, ואז הוא הודיע שהוא לא מגיע, והארגון שדיווח לראשונה על העובדה שהוא לא מגיע, זה אחד מהארגונים שמארגנים חרם עולמי על ישראל, והם אמרו שהוא עושה את זה מתוך תמיכה בחרם הזה.
אבל היה כתב בגרדיאן שכתב שזה מה שקרה.
כן, אבל כל הזמן המקורות שלו היו הם. ואז...
אולי רק הם.
אולי הוא בהתחלה דיבר עליהם.
אתה יכול לראות את הכתבה שלו אחרי זה שאחרי... טוב, בוא נסביר לאנשים מה קרה, אבל...
אוקיי, לאחר מכן היה גל של שאלות בעקבות זה, שאליהם לכאורה יצא, זה לא בדיוק היה פרס ריליס, אבל יצא לכאורה תגובה מהאוניברסיטה, שאמרה שהדבר הזה זה פרשנות של הגוף המארגן של החרם, ושהוקינג מעצמו ביטל את זה מסיבות בריאותיות בלבד. לאחר מכן, במעין בקלש על בקלש, יצא הודעה מהלשכה של הוקינג עצמו, שאמרה שאומנם יש סיבות בריאותיות, אבל זה גם אקט מכוון מתוך תמיכה בחרם. הקטע המעניין הוא שבין שני הבקלשים האלה, כשראינו את החבר'ה של הארגון שמארגן את החרם, אז הם אמרו שכן, לא דיברנו איתו על זה, פשוט ככה פירשנו את, את ההתנהלות שלו.
אז הכתב שדיווח זה לראשונה בגרדיאן, עוד לפני שהיה את האישור הרשמי הסופי, אמר, לא, האוניברסיטו, אני דיברתי, הוא didn't backtrack, הוא אמר, אני, עם מקורות שלו נכונים, הוא אמר, נראה שהוא ידע טוב מאוד לפי המקורות שלו, שזה אכן המקרה. והאוניברסיטה כנראה פעלה פה באיזושהי, לא יודע מה, מישהו החליט, he would never do that, או משהו כזה.
זה המעניין זה, אבל שההוא התקשורתי, הארגון הרי, שארגן את החרם, מאוד התהדר בזה. ומסתבר שבלי שום קשר למה היה אחר כך,
כן.
או מאחורי הקלעים, ההתהדרות הזאת הייתה מנותקת, כאילו, אחרי זה כששאלו אותם על סמך מה אתם מתהדרים בזה, אז הם לא אמרו שהם דיברו איתו ושהוא תמך בחרם, הם אמרו שזה היה פרשנות שלהם למה שהוא עשה.
What?
כן, הם אמרו שהם לא פעלו ביודעין על פי מה שהוא אמר להם. טוב,
אז הוא אמר, במילים שלו אחרי זה שאני קראתי, הוא אמר שהוא התכוון לבוא ולתת הרצאה שיוצאת כנגד המדיניות של ישראל, ולהגיד לה שהיא בדרך לאבדון, אבל יש כמה אקדמיים מוסלמים או פלסטינים, אני לא בטוח, שאני חושב שמוסלמים, פלסטינים זה לא פחות, זה לא... לא היה האישו. באו אליו שהם ידעו שהוא הולך ללכת לדבר, אז אמרו לו, לא, אנחנו מעדיפים שלא תלך. והוא, אתה יודע, במה שנראה ניתן להבנה, גם לא להסכמה, אמר, טוב, אני בעצם מנסה, כאילו, אני בצד שלהם, הם אומרים, אל תלך, אז אני לא אלך. כאילו, בכל, זה אנשים שאני רוצה להתמוך בהם, הם יודעים יותר טוב מה טוב בשבילהם מאשר אני.
כן, בכל אופן זה היה ניסוי מאוד מעניין בקריאה ביקורתית של חדשות, ולקרוא על מה בעצם המקור של הידיעה, האם המקור זה הארגון שמארגן את החרם, האם זה הוקינג עצמו, האם זה הלשכה של הוקינג, האם זה האוניברסיטה, איך פרס ריליס רדף אחרי פרס ריליס, ועלתה השאלה מה הסיפור האמיתי פה, מה בעצם קורה. ואני עד עכשיו, כאילו לא, לא יודע, האם הגלגל לא התחיל להתגלגל, ואז, כאילו אתה יודע, הוא כבר רחב על זה. אני מבין שזה לא המצב, כי אני לא הייתי חשוף למה שאתה קראת, אבל זה סתם מעניין אותי, כי אני מניח שיש מקרים כאלה שהגלגל התקשורתי מתחיל להתגלגל, ואז הגוף שלי חורה עמד מאחורי זה, פשוט מצטרף לגלגל התקשורתי ורוכב איתו.
כן, אז מעניין, אבל אתה יודע, כי אתה יכול לחשוב על זה בתור כל כתבה שאתה קורא כל יום.
כן.
מביא לך הידיעה לגבי מה שבן אדם אמר, או מה שמתכוון לעשות, ונותן לך גם סיבות ללמה זה, ואתה נמצא במצב שאתה בעצם לא יודע את רוב הפרטים האלה, על מה הם בוססים. מיוחד עם כל הרעיון של לא, אתה יודע, חסינות, לא חסינות.
חיסיון מקורות.
חיסיון מקורות.
לכן תמיד צריך לחפש, או אחד הדברים שרצו לחפש, זה ציטוטים, שזה גם לא מבטיח. אם, אבל אם העיתונאי עשה את העבודה שלו, זה אמור להבטיח.
כן.
ופרס רליסיז רשמיים. שגם פה היה חוסר תאימות בין האוניברסיטה לבין הוקינג.
מה זה חוסר תאימות? היא פעלה על דעת עצמה.
כן.
which it can do
but it's kind of a dick.
כן, אבל העניין הוא כזה שאתה מביא ציטוט באמת ויש לך את השם שלך על הכתבה, יש איך קוראים לזה? accountability לכתב.
כן.
בעוד שאתה מביא את הפרס ריליס. כן. שאתה מביא את הפרס ריליס. אז באמת צריך לדעת איזה מקורות ניתן לסמך להם יותר ואיזה פחות. ובאופן כללי לחפץ כתבות מצטלבות שהן לא, שנראה שלא נקוחות מאותו מקור ראשוני, שזה זה מה שאני למדתי היום שאני קורא כתבות באינטרנט, זה אוקיי, יש את הכתבה הזאת, בוא נמצא את הגרסה הכי מוקדמת שלה. Yeah. ונראה, ככה עשיתי עם הבחור הרומני למשל שדיברתי עליו, שיש לו רוחות שעושים ריח רע.
כן.
וכל מיני דברים, באמת יכולנו לראות איך עם הזמן זה שינה את כל הסיפור, או חלקים משמעותיים.
או עם הסוכנות הידיעות האיראנית לגבי המכונת זמן.
כן, כן. אז, אבל למי יש זמן לעשות את זה? זה לוקח מלא זמן.
לעיתונאים אמור להיות זמן לעשות את זה.
זה מה שכן, זה אמור להיות עבודה שלהם.
קופי פסטה לרוב.
אולי אנחנו צריכים להקים זה משהו שנכנס בעיתונאים.
העין עושים... השביעית?
כן, אנחנו נכנסים ב... בכתבות, אבל אנחנו צריכים להיכנס ישירות בעיתונאים.
העין השביעית עושים את זה, אבל גם להם, כאילו, אתה יודע, זה שלושה חבר'ה על כל התקשורת הישראלית, וזה לא הדי ג'וב שלהם.
הבנתי. טוב, אז זה הדגים יפה מאוד את הבעיה הקיימת, שאין לנו פתרון לתת לכם בשבילה.
Yes.
רק להגיד שאם אתם רוצים להיות יותר בטוחים, תשקיעו יותר זמן.
Fuck you.
כן, בהצלחה.
Basically, fuck you.
Everybody's lying to you, listen to nobody. That includes us.
ליאורה.
שתי שניות מטוויטר.
טוויטר.
טוויטר. יש לי חשבון חמוד שאני אמליץ עליו, שהוא נקרא Science Porn, שהוא דווקא מביא כל מיני תמונות מגניבות מרחבי העולם, מדעיות כמובן, תופעות טבע כאלה ואחרות, וזה ממש, זה אני ממליצה לכם למי שאוהב מדע אז לעקוב, זה בעיקר תמונות מרהיבות מכל מיני תופעות טבע מיוחדות. זהו, הוא עושה הרבה ריטוויט לחשבון שנקרא Amazing Houses, או משהו כזה, שזה כל מיני בתים מזויים שאנשים בנו בכל מיני מקומות, זה שזה, זה קצת מעצבן שהוא עושה לזה כל מיני ריטוויט, אבל Science Porn, יש לזה שם מדליק, וזה חשבון מגניב כזה.
הסתובב בטוויטר ובאינטרנט, ובאינטרנט ובפייסבוק את הקטע המטומטם הזה.
בספרד ואירופה.
ספרד ואירופה. את הקטע המטומטם של... כאילו נשים בזמן לידה חוות יותר כאב ממה שהגוף האנושי מסוגל לספוג, כאילו, והשתמשו שם ביחידת מידה דל, שזה כאילו יחידת מידה לכאב.
אז איך הם סובלות, איך הם לא מתות?
Yes.
בדיוק.
אז ASCP Science, שזה ערוץ יוטיוב מאוד מוצלח, שעושה סרטונים קצרים, נחמדים, ומספק את הלינקים לדברים שהוא מדבר עליהם, הוא עשה פרק על זה. הוא התחיל מזה, ואז הוא עבר לשאלה מה יותר כואב, לידה או בעיטה בביצים, והוא הסביר את כל הרעיון, זה היה... אבל זה היה מעניין, הוא דיבר על הניסיון הכושל של המדע לכמת כאב.
אי אפשר.
אז זהו.
עוד בכלים שיש כיום.
הוא נגע שם, הוא קצר, אבל הוא שם לינקים מעניינים, והוא נגע קצת בשאלה היותר מעניינת לגבי, הוא התייחס לנוסיספשן, ושאפשר בין זה לזה להשוות, מבחינת כמות המידע העצבי שעובר, ואז כאילו משם ניסה לגשת לחוויה הסובייקטיבית, ולהסביר מה משפיע לחוויה הסובייקטיבית, ושכן אפשר להתחשל מפני מידע, ומסתבר שדוגמה דל, זאת אכן הייתה יחידת מידע לכאב, שפשוט נזנחה על ידי המדע, כשהם הבינו שהיא חסרה תועלת, אבל בהיסטוריה זה לימד אותי. אז זה דוגמה לזה שלפעמים אפשר לקחת דברים, ולפרק אותם דווקא כן מדעית, ולהפוך אותם למשהו משעשע. אז אולי אני אשים לינק לסרטון הזה על... מה יותר כואב בעיטה בביצים או לידה?
זהו, הבעיה היא באמת יותר שם, שאתה מנסה להשוות בין שתי סוגי כאב שהם שונים.
גם בין שני האנשים שונים.
אז זהו, שאתה עושה את זה בשני האנשים, אם יש לך מצע של כל האוכלוסייה, ויש להם סף שבו הם אומרים לך להפסיק, אז יש לך איזה נקודה...
קליברציה.
כן, קליברציה שאתה יכול לעבוד איתה, ונגיד, זה סף מאוד גבוה, כי רק 0.01% הצליחו לעמוד בזה.
כן, זהו, אז הוא התייחס לזה, מסתבר שבעיטה בביצים עובדת על מנגנון כאב שונה לגמרי. חלק גדול מהעצבים מקושרים לקיבה בכלל, והשוק שמקבלים הוא לא כל כך כאב כמו בחילה וגועל, כי מסתבר שזה הנתיבים העצביים שעוברים, חוץ מכאב, שזה משהו שלא קורה בלידה. בלידה מופעלים נתיבים עצביים אחרים שמחוברים לדברים עצביים אחרים, אז גם ולו מעצם הבעיה הזאת, זה נתיבים עצביים שונים לגמרי, אז גם הבחינה הזאת זה שתי שאלות שונות לגמרי שקשה מאוד להשוות ביניהם.
הייתי שמחה להיות זאת שעושה את הניסויים ואיתה במציב לכמה אנשים ספציפיים. לא, לא לכל אחד, אבל תחשוב, מי מוכן לעשות על עצמו ניסוי כזה?
לא עושים.
לא עושים, זה באמת.
על עצמם עושים מיליונים של ילדים ביוטיוב, עושים את הניסוי הזה כל הזמן. במדע, אף אחד.
אני מניח, בטח בשנות ה-50 עשו את זה על LSD כדי לראות אם דולפינים מגיבים לזה.
כן, לא, אבל איך אפשר, היום אתה רוצה למדוד כזה, אז נשים בהיריון יש כל הזמן יולדות, אפשר להגיד לה, את מוכנה שנמדוד לך וכולי, תוך כי היא יולדת ממילא.
זו התייחס גם לאיך לדוגמה, הבושה והסלף-קונצ'סנס דווקא מהמאמים את הכאב, כל מיני דברים מאוד מעניינים בנוגע לחוויה הסובייקטיבית בלידה לדוגמה של כאב. בקיצור, מדע של כאב זה משהו מאוד מעניין, זה ההזדמנות להמליץ על שלושת הברקים שברק עשה על תודעה, שאחד מהם עסק ספציפית בשאלת הכאב.
כן, הייתי ממליץ אם הייתי זוכר איך זה היה.
אבל אני חושבת שמרוקאיות סובלות יותר, הן צורכות יותר, לא?
מרוקאיות, את אומרת. זה מוביל ישר לאייטם הבא.
There's no way. אין סיכוי שזה באמת סגווי, אמיתי.
לא, זה לא.
You idiot. נו?
כן, אז כולנו שמענו את הסיפור המזעזע והמרגש של שדרן ספק סביר שניסה ללכלך על מרוקאי. לא. כולנו שמענו את הסיפור המזעזע והמרגש של החטופות האמריקאיות שהצליחו להימלט אחרי עשור שהיו בשבי.
Yeah, that's a great story.
בקליבלנד שלוש נשים הוחטפו והוחזקו שבויות על ידי שלושה אחים.
הוחטפו? אמרת הוחטפו? הוא אמר הוחטפו, נכון? הוחטפו. פעיל, פעול.
בקליבלנד שלוש נשים נחטפו והוחזקו שבויות על ידי שלושה אחים מהסביבה שבה הם נחטפו. אמנדה ברי נעלמה ב-2003 אחרי שסיימה משמרת בסניף בורגר קינג. שתי האחרות, אחת דג'יזס.
יפ. דג'יזס.
דג'יזס. הייתה בת 14 כשהיא נעלמה ב-2004, ואחת בשם נייט נעלמה ב-2002, בגיל 20. וזה סיפור קורע לב ומזעזע ונורא והיום, ואנחנו לא עומדים להתמקד בו. אנחנו עומדים להתמקד בפן אחד מאוד ספציפי שהתפוצץ לאחרונה ברשת, וזה ה-Mother Fucking Master of Bitches סילביה בראון.
יפ.
שהיא מתקשרת אמריקאית סופר מפורסמת.
סופר נוראית, שזה חלק מהסיבה שהיא מפורסמת.
יס. בניגוד להרבה מאוד מתקשרים שמנסים להמאם את הדברים שהם אומרים ולהיות דו משמעיים ולשים את השקופית שזה הכל למטרות בידור וכולי,
yep.
היא פשוט חצופה ברמה מטורפת.
Mm-hmm.
היא מדברת בוודאות מוחלטת על נושאים נוראים ואיומים שכוללים מוות אלים של בני משפחה, חטיפות, אנשים שמתו ב-9-11, והיא מדברת על הכל בלי טיפה של סינון, טיפה של ענווה וטיפה של זהירות. מה שמוביל אותה גם לעשות טעויות קטסטרופליות. במקרה הספציפית הזה, אמא של אמנדה ברי התארחה באחת התוכניות שבהם סילביה בראון נתנה את התחזיות שלה, והיא שאלה אותה מה לגבי הילדה החטופה שלה. היא לא ידעה חטופה, הילדה שנעלמה. וסילביה בראון אמרה לה שהילדה מתה ושהיא בגן עדן עכשיו ושהיא מתקשרת איתה.
שזה פשוט באופן קלאסי, היא לא סתם אומרת את זה to be mean. הילדה באותו שלב עברו 48 שעות, ברוב המקרים the kid's dead, כפי ש... זה הסלוגן שלה פחות אגב, זה הפאנצ' ליין שלה, לא יכול להגיד, trademark, the kid's dead. אז זה אימור בעל אחוזים מאוד גבוהים.
כן, כמו שמתקשרים הרבה פעמים אומרים ש... מי שאתה מכיר מת, אני מרגיש כבדות בחזה של מי שמת, שזה בגלל שרוב האנשים מתים בבתי חולים ממחלות נשימה או בעיות לב, אז זה אימור מאוד מאוד טוב שלרוב מצליח.
עכשיו, שלפני שמישהו יגיד, זה נורא שאתם מוכרים את המקרה הזה ונוצרים זה להשתמש בדוגמה אחת של המתקשרת הזאת, לא היינו עושים את זה באמת בקנות אם היא לא הייתה עושה את זה. בכל פעם שהם נמצא הגופה, או זה בדרך כלל הגופה, זה המורים הכי חזקים, שהיא מציינת את זה כהצלחה אצלה.
Yep.
אז this is just the just desserts. כאילו, יש, יכול לעשות את האייטם הזה בשלב הזה כבר שלוש פעמים רק איתה.
Yep.
על אנשים מתים ספציפית.
שוב, כי היא באמת נוראית. כל פעם okay. שיש פשע, שיש חטיפה, היא לכאורה עוזרת לה, מתיימרת לעזור למשטרה. היא אומרת גם, אתם תמצאו אותו בין שני צמרות עצים, והחוטף שלו היה כזה וכזה, וזה תמיד
מיד גוף מים, להיפר. כל האימורים הקלאסיים הטובים.
כן. Okay. כן, זהו, מה ששני אמרה, וזה נכון, זה שהרושם בתרבות הפופולרית שלנו, זה שהמשטרה הולכת אחרי רמזים כאלה של מתקשרים. משקיעה משאבים ומוציאה משלחות חיפוש.
משטרה זה לא גוף אחד, יש משטרות שכן עושות.
זהו, אממה, כשבאמת בודקים את זה, אז רואים שאצל רוב גופי האכיפה, ברוב המדינות יש למעשה חוקים נגד זה. הם לא מקבלים טיפים ממתקשרים, הם לא מדברים איתם, הפעם היחידה שמתקשר יכול להיכנס לחקירה ברוב גופי המשטרה, זה אם המשפחה מביאה אותה בעצמה בניגוד לעצת המשטרה, למטרות הצטרפות למצב.
ויש גם חוקרים, כאילו, בלשים של משטרה שנעזרים בה, כאילו, נאמר זה בניגוד לחוק, לא בדיוק, אלא זה התייעצות אישית.
כן, חשוב, כמו שברק אמר, בארצות הברית בטח ובטח, משטרות מקומיות, כל אחת פועלת על פי סטנדרט משלה, חוקים משלה ונהלי חקירה משלה.
וכמו כל דבר, כן, יש תוכנית ריאליטי בארצות הברית על אחת כזאת.
Really?
רוד איילנד סייקיק. היא עובדת במשטרה, או עובדת על פשעים, בוא נגיד ככה.
גם משדרים את זה פה בארץ, זו תוכנית שמשדרת פה בערוץ...
היסטוריה?
לא, יש ערוץ של ריאליטי כזה, של תוכניות ריאליטי, שמשדרים איך היא מתקשרת, והיא באה וכל מיני, היא עוזרת לפענח פשעים.
זה יפה, כי זה לוקח את התוכניות ריאליטי באמת לקצה הגיוני שלהם, זה אנשים לא אמיתיים במצבים לא אמיתיים, אומרים דברים לא אמיתיים.
אז זהו, אז אפשר להגיד הנחמה בזה, זה שבאמת בגלל שיש אינטרס לעשות פובליסיטי סטנס מהדברים האלה, אנחנו מרגישים שהם קורים הרבה יותר והם הרבה יותר דומיננטיים ממה שהם באמת. עכשיו, באמת סילביה בראון אומרת את הדברים הנוראים האלה, היא כאילו לכאורה תקשירה עם אנשים שמתו ב-9-11, דברים נוראים ואיומים. עכשיו, כמו ששני אמרה מקודם, זה לא הפעם היחידה שבה היא נכשלה באופן אומלל כזה ספציפית. ב-2003 היא חזתה שהילד החטוף שון הורנבק, שכנראה הוא נחטף בגלל הקרן שעל גבו, בכל אופן היא חזתה שהילד החטוף שון הורנבק הוא מת, והיא אפילו ציינה איפה הגופה תימצא ומי חטף אותו. הוא נמצא חי כעבור 4 שנים, וכמובן שהחוטף שלו וכל הדברים האלה הם היו הפוכים לגמרי ממה שהיא אמרה. עכשיו.
הפוכים לגמרי.
היי, 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 זה לא בדיוק הפוך לגמרי, הרוצח כן התכוון להרוג אותו וברגע האחרון התחרט.
הוא כן היה גבר.
כן, אבל הוא לא היה מה...
הוא כן היה בגיל הנכון, אני חושב גם.
בטווח של 10 שנים שהיא ציינה, הוא לא היה מהגזע הנכון, הוא אסף אותו באופן הלא נכון, הוא הותיר אותו במקום הלא נכון, והוא לא הרג אותו.
Yes, and the kid wasn't dead, and buried. ולא באזור גם.
כן, וזה היה באזור אחר. עכשיו, בניגוד ל-2003, כנראה בגלל המקום שבו הרשתות החברתיות ותרבות הרשת נמצאות בו היום, יש בקלש ענקי על סילביה בראון עכשיו. בקלש מטורף, גם ברשתות החברתיות פייסבוק וטוויטר, בעקבותיו היא סגרה את הטוויטר שלה.
וואו.
פשוט קיבלה שטף אינסופי של תגובות נאצה. וזה אפילו זלג לאתרי מיינסטרים שתחילו לעשות על זה כתבות. הפינגטון פוסט, סלייט, פוקס ניוז, MSNBC. לדוגמה עכשיו סלייט העלו כתבה שמנערת שוב את התפיסה השגויה שמתקשרים עוזרים לפתור פשעים, והם גם צירפו כתבה מיוחדת של Skeptical Inquirer על בראון, על התחזיות שלה של 2012, והם הראו איך 115 תחזיות משטרתיות שלה, שזה כל התחזיות שלה, היו שגויות.
האם אתה מנסה לומר שמה שלא עשה התקשורת שאמורה לעשות, עשה המון? או בצורה זו או אחרת?
עכשיו יש תמריץ רייטינגי לעשות את זה, וכן אבל עכשיו יש הרבה יותר כוח לאנשים בודדים ליצור תנועות גל, שזה מה שרואים ברשתות החברתיות.
אבל מה שאני אומרת זה הרי ידוע שהיא בולשיט לא מהיום, ועד היום לפני שיש את כל הגל הזה ברשתות החברתיות, אם התקשורת או העיתונאים היו עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, אז הם היו יכולים לעשות את התחקירים האלה מזמן ולהראות שהיא בולשיט. והיא לא הייתה צוברת כזאת, לא יודעת, כזה מוניטין או מה שלא היה לה.
אז זהו, חלקם עשו, אבל הדברים האלה הם לא כל כך משנים את האמונה של האנשים שבאמת מאמינים בהם לצערנו.
הלכה אצל אנדרסון קופר, יש כמה סשנים עם רנדי והנציגה שלה, זה גדול.
אז זהו, בנוגע למה שאת אומרת, אולי החלק הכי עצוב בכל הסיפור הזה עבורי, ככה, סילביה בראון הוציאה הודעה, public relation message באתר שלה, בנוגע למקרה הזה, שבו בגדול ה-gist of the thing זה, הקדשתי את חיי לעזור ולנחם אנשים.
Sometimes I get it wrong.
ושרק אלוהים צודק כל הזמן.
That's right.
והקטע הכי עצוב זה שהיא מסיימת בציטוט משרי קול, שהיא הדודה של אליסון ברי שחזרה. והציטוט אומר, וזה באמת ציטוט, המשפחה שלנו לא מאשימה את סילביה בשום אופן או בשום צורה. זה לא משנה שום דבר. אנחנו עדיין אוהבים אותה ומאמינים בה.
What?
וזה מתקשר למה שאת אומרת. האמונה של אנשים בדברים האלה היא כל כך חזקה, שלא רק שכתבות הגיוניות ורציונליות לא יכולות לשנות את רובם, אלא גם מקרה שוק כזה לרוב רק מכניס אנשים לסוג של סטוקהולם סינדרום, שבה הם מרגישים יותר מחויבים להגן על העניין.
אני לא חושב שסטוקהולם סינדרום זה שימוש נכון פה.
של ברלין סינדרום, שבה הם מחויבים לכבוש את פולין.
אני מסכימה איתך, כי ראיתי את זה כשהיינו עושים חיפושים בזקה לדוגמה, שנעלם איזה מישהו, והאבא שלו הוציא קרוב ל-200 אלף שקל על ידעונים וחרטטונים, נתנו לנו לצלול במקומות הזויים, הביאו לנו עכשיו, אנחנו הלכנו ותשמע, עומד לך אבא ומבקש ממך, יש פה איזשהו ידען, הוא אומר, אתה לא תגיד לו לא, אתה אומר אני אעשה בשבילך מה שאתה רוצה כדי לעזור לך למצוא את הבן שלך. למרות שידענו, לדוגמה, סתם דוגמה, מישהו בא ואמר לנו, שימו לחם במים, איפה שהלחם שוקע, שם תצללו. לחם לא שוקע. לחם מגיע לרוויה של הוא סופח מים, והוא נשאר, הוא לא שוקע. ובסוף הוא הבין שהלחם לא שוקע, אז הוא אמר, טוב, כשהלחם, כי הסברנו לו שמבחינה... מהבחינה, הלחם לא ישקע, רק שהוא יתחיל להתפורר, וזה ייקח כמה שעות. ואנחנו יושבים במים וקופים בדצמבר, ב-18 מעלות. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא העיר, בסוף אני באתי ואמרתי, תקשיבו, הלחם לא, הוא לא ישקע, ובסוף הוא אמר, טוב שהוא מגיע לרוויה. עכשיו, למזלנו, היה מישהו שבא לאותו אבא בסוף ואמר לו, תקשיב, אתה הוצאת כבר 200 אלף שקל על כל האנשים האלה, שירד לך כבר הסימון it's bullshit. אבל זה, והוא לא יודע שהוא הוציא סתם את הכסף הזה, והוא...
והוא אולי לא, אבל משפחה של הילד האחר, כן, הם ישר עשו הלוך סבוב, כי הם החזיקו בזה מעט אמונה, שסילביה סגרה להם. עכשיו, זה לא היה אישו, אם באמת סילביה, והייתי מוסיף גם הרבה כדומה, שהולכים או מופיעים בטלוויזיה או באופן אישי, לא מצהירים באופן ראשוני על כך של... כל מה שאני אומרת לך עכשיו, יכול להיות שזה לא נכון. להגיד זה אחרי זה, that's a bunch of bullshit. ולהגיד, נו, כמה, מה ציפיתם? מה, אני מתקשרת עם רוחות? זה לא... תגידי לפני. תגידי לפני.
תעשי דיסקליימר, כמו בספק סביר.
או לפחות שיהיה הבדל בין חיזוי אחד למשני. כולם אצלך בביטחון מלא. That's ridiculous. It makes no sense. איפה עוד עושים כזה דבר? It's a bunch of bullshit, זה התחכמות שהשתמשה בה כבר בעבר, והיא טכניקה ידועה. אז טכניקה זה פשוט...
בכל אופן, זה שם איזשהו דגש מאוד גדול. אנחנו הרבה פעמים אומרים, what's the harm? ולדוגמה, ג'ון אודוורד אומר שאני נותן נחמה וקלוז'ר לאנשים. הנקודה היא שגם אם אתה יכול להתחיל ככה, הוודאות הזאת שאתה מגיע אליה והמילים שיוצאות לך מהפה, יש להם משמעות באנשים שקולטים אותם. הרבה אנשים ברשת ניסו לקשור את הסיפור הזה לאימא של אליסון ברי, מתה שנה אחרי שהיא הייתה אצל סילביה בראון, והם לכאורה אמרו she died of a broken heart, ולכאורה לסילביה היה חלק בזה. That's stretching it, אבל עדיין למילים יש משמעות. ובתור בן אדם, סילביה בראון, מהאנשים הבודדים שאני יכול להגיד עליה שהיא רמאית, כאילו, היא בבירור לא... כל ההתנהלות שלה היא התנהלות של...
כן, אבל זה לא ארגומנט שאנחנו באמת יכולים להביא אותו ברמה ספקנית, זה פשוט לי ולאהרון ברור מניסיון של בני אדם, שהבן אדם הזה הוא סוג של סוציופט. הוא סוציופט, היא סוציופט, היא לא אכפת לה, היא לא חווה רגשות כמו בן אדם רגיל, היא פוגעת באנשים על ימין והשמאל, כולל, אתה יכול לראות, ראיתי סרט יהודי שלם, בעלה מדבר, וזה סרט, נורא עצוב. לא בשבילה, כל מי שסובב אותה ונפגע ממנה, אבל זה די ברור שבן אדם סוציופט, שימשיך לפגוע באנשים עד שהוא ימות.
אבל הרוב האנשים שמתיימרים לחזות ולהגיד לך איפה נמצא יקירך, או איפה... לא יודעת, אני כשנחשפתי לזה, הייתי בשוק מהוודאות הזאת שהם באים לבן אדם, ואתה אומר, איך יש לך אומץ? איך לך יש אומץ להגיד לבן אדם, לך תעמוד מול הים בשעה 5 ביום שני, גופת הבן שלך תיפלט. והבן אדם לא עזב את החוף עד החצות.
בסדר, אז יש כמה אנשים. יש אנשים בו סילביה בראון, שלדעתי, אני חושב שירון יסכים איתי גם, זה אחוז הכי קטן בכל התעשייה הזאת, זה אנשים שהם או סוציופטים, או פשוט באמת חולרות, שהם כן... מרגישים ועודים מה הם עושים, או מרגישים את מה שהם עושים, אבל איכשהו מתגברים על זה.
כנראה בודדים מאוד.
אלה בודדים מאוד, ואלה הכי קרוב לאיבל שיכול להיות. יש את אנשים, הרוב נראה לי, שזה אנשים שמאמינים באמת, דרך אינטואיציה, או דרך הבולשיט, דיסקוגניציה, whatever, כל הטריקים הפסיכולוגיים שלמדנו להכיר, שבאמת מאמינים, והם עושים נזק ללא ידיעה, אבל גם מספקים איזשהו באמת כן נקודת חמלה לאנשים מסוימים, אני לא רואה, באמת לא רואה בזה דבר רע. ואז יש, רציתי להפריד, יש את הסוציופטים, יש את האיבול, ויש את הבליברס. אבל, והנקודה היא, אבל לא משנה מי אלה, זה באמת לדיון סלון על מי אנחנו רוצים לרצוח, מי אנחנו רוצים להכניס לכלא, מי אנחנו רוצים לזיין. מכיר את המשחק הזה?
Why not both?
Why not?
כן. You have to choose. זה האתגר של המשחק.
קודם לזיין ואז לרצוח, או קודם לרצוח ואז... אוקיי.
הסדר פעולות תלוי בבן אדם. מה שחשוב להבין, משותף לכל אלה, זה שאנחנו נותנים להם את הכוח. שזה אנחנו שהולכים עם זה ולא מאתגרים אותם ולא מכירים את הטריקים שלהם, אז הם יכולים לפעול איך שהם רוצים, לא משנה הם עושים את זה מתוך סיבות טובות או לא.
אני רוצה להגיד משהו בקשר, זה בן אדם שהוא במצוקה כזו, הוא הולך לכל דבר שיחזיר לו את הילד, שיגלה לו איזה רמת מצוקה כל כך גבוהה, אז כאילו האנשים שהולכים אליהם ונותנים להם את הגושפנקה או נותנים להם את הבסיס לפרוח, אני קשה לי מאוד לשפוט אנשים כאלה.
נכון, אנחנו לא שופטים את אנשים שנמצאים במצב הזה, אנחנו מנסים, בזמן שאתם מקשיבים לזה, להביא לכם את הרעיונות האלה, כדי שתפיצו אותם יותר בחברה, וזה יהיה פחות נפוץ, פחות מקובל, או שיהיה מישהו שישב ליד ויגיד, היי, זה לא נראה לי אולי, מישהו מהחברים, זה לא צריך למשפחה. אגב, בסיפור הזה עם סילבר באון, אני חושב שזה רצף של קליפים שאתה יכול למצוא פשוט, שמראים כל מיני פאקים ודברים נוראים. אחד מהם זה שמישהי עומד בקהל, בסביבות 9-11, שאני נזכרה, זה עשה לה רע מאוד. כן, היא מדברת על בעלה, אני חושב.
כן, זה הקבאי.
הקבאי.
כן.
Right? ומה היא אומרת לה? אני רואה אותו במים.
כן.
מים כאילו זה, ולפני שהיא ידעה שהוא היה ב-9-11. סילביה, לפני שסילביה ידעה. כאילו היא רק התחילה, הבחורה, זה היה בתוך תוכנית טלוויזיה, דיברה איתה מתוך הקהל, שאלה לגבי בעלה, בלי להזכיר את העובדה שהוא קבאי, אני חושב, בטח לא שהוא ב-9-11. אז היא באה לי, אני רואה מים, כאילו תובע. וההבדל, הנה ההבדל, חלק מהאנשים אומרים, אולי
מהספרינקלרס
של הזה, לא, האישה הזאת אמרה, ראית את המבט משתנה לפרצוף שלה, שכל הגועל והשנאה עולים לה מהבן אדם הזה שבבירור משקר לה בפנים, או לפחות לדעתה, יכול להיות שהיא ראתה משהו לא נכון, with always benefit of the doubt.
לא במקרה של סילביה, נמאס לי מבנפיט.
כן, סילביה שזה דבר. ואז היא אומרת לה, הוא היה באסון התאומים בבניין, וסילביה באוף, not missing a fucking cue, זה יכול להיות הספרינקלרים באמת, כאילו זה יכול להיות משהו מהצינורות שאולי, והאישה wouldn't take it, wouldn't have it. אז אנחנו רואים בשאיפה שלהפיץ את הרעיונות האלה, להיות יותר, להכיר יותר את הדברים האלה, אז יהיו אנשים יותר כמו האישה הזאת, ופחות כמו המשפחה של... that bitch who nobody cares about.
Hey, Alison Berry משחקת בקומיוניטי. אני טעיתי בשם.
Brie, that's Brie.
Like the cheese.
אנחנו נעלה את כל ה... נעשה איזה 3-4 קישורים לקליפים הנפוצים האלה, אתם תראו בעצמכם.
בכל אופן, זה המזעזע. יחד עם זה, כי אני לא יודע אם באמת אפשר להגיד שזה happy handling, כי אני לא יודע אם איזה נזקים פסיכולוגיים יוצאים מעשור של להיות קלו במרתף, אבל היי, היא נחלצה משם.
מה שאתה לא יודע, זה התשע שנים הראשונות היו סבבה. זה רק מה ש... בגלל זה היא ברחה עכשיו. מה אתה חושב?
אז אתמול שמעתי על זה שהוא החזיק אותם בנפרד, ומדי פעם הוא היה נותן להם לראות אחת את השנייה. כן, וזה מה שבעצם החזיק אותם בחקני, כל הזמן אומרת, איך את מצליחה, איך אפשר לחיות כל כך הרבה שנים ככה?
כי היו להם שם גם ילדים.
מה מפוקפק? What the fuck happened?
איך זה שעכשיו הם הצליחו לברוח?
כן.
לא יודע.
זה נראה כאילו, שם יש לך סטאקום סוגון אולי.
יכול, קטון, למזלי, אין לי שום מסגרת מחשבתית לשפוט את זה על פיה.
בסדר, אתה יודע שאתה צריך עוד פרטים, אבל.
כן.
נמצא אותה מסגרת.
מה, והאו פריצל מה עשה לבת שלו שנים על שנים והביא לה 6 ילדים?
שם זה משפחה, זה יותר...
טוב, זה כמו החמוד הזה במשחקי הכס,
לא?
רגע, זה לא כמו החמוד הזה במשחקי הכס? איך קוראים לו? שהוא רק מחיה את הבנות?
קסטר. מה, זה מעונה
2? לא, זה מעונה 2, זה לא ספוילר.
מה עושה, מחיה?
לא מחיה, מחיה.
הוא מזיין את כל הבנות, וכשהיא יולדת בת הוא משאיר אותה, וכשכל הבן הילוד היהורה תשליחו, הוא לקח את זה ברצינות.
זהו, זה מה שהיה לי.
הידעתם שניקוטין נמצא כמטיב עם פרקינסון? או כאילו משפר את סיכוייך להימנע?
לא.
אז עכשיו אני חוזרת לשן באמת, כי יש לי...
לא.
יודעת על ניקוטין?
כן.
שהוא עוזר בשיפור זיכרון ובריכוז.
כן, יש כמה מצעים כאלה. חוץ מהדברים הנוראים שהוא עושה בהקשר לסרטן.
אבל לא יודעים איזה חלק, הרי זו מולקולה גדולה, לא יודעים איזה חלק במולקולה אחראית על שני התפקודים האלה.
אוקיי.
וזה אחד הדברים שעושים ניסויים כדי לבודד ולדעת, וכנראה שאם וכאשר ימצאו שיש חלק ספציפי במולקולה שעוזר, אז יבודדו אותה ואז נוכל לקחת כדורים כאלה.
יכול להיות. בוא לא נלך כך רחוק. עדיין לא יודעים אם עדיין הקשר הזה הוא... חזק ויציב, בינתיים הוא נמצא כמה פעמים, בוא נגיד יש לו איזה רמת סבירות לא רעה, אבל עכשיו גם ניסו לבדוק את זה באוכל, בדקו את זה ספציפית, יש ירקות, זה יכולתי לכל באמת ספק סביר, ידעתם שבירקות יש ניקוטין?
לא.
אז כן, יש בירקות מסוימים עם ניקוטין, זה כמות קטנה מאוד.
באיזה אני אתחיל לעשן אותם?
עגבניות.
סיגריות יקר, אוקיי.
עגבניות, פלפלים חריפים.
וואלה.
ותפוחי אדמה, יש איזה קבוצה, אני לא זוכר מקראת. כן, אז בדקו את פרקינסון ביחס לאכילה, ביחס לכמות ניקוטין, ומצאו את המטעם הזה עוד פעם. רק שלמרות שמצאו אותו משמעותי, האפקט הסופי של ביחס לבן אדם אחד, אתה מדבר על זה, אתה משפר את הסיכויים שלך ב-0.15% או משהו כזה.
נשמע הגיוני.
אז כן, אבל זה גם כן, אז הנקודה היא בסוף של... מצאנו את זה, זה מעניין, עכשיו צריך לעשות מחקר יותר רציני, יותר, עם בקרות יותר טובות, עם יותר אנשים, לראות אם הממצא הזה עדיין נשאר וקיים, ואז נוכל לראות, אבל זה 20 אלף מחקרים כאלה כל יום. תזונה זה זין.
רגע, מה היה איזשהו, זה היה דיסקליימר, מה זה היה, מבוא?
בונוס.
בונוס? בונוס.
סתם שתדעו, שאם אתם מרגישים... צריכים עוד איזה משהו לדיסונציה קוגניטיבי שאפשר לכם לעשן, אז יש סיכוי שאתם מגינים מפני פרקינסון.
לעיסה של טבק.
יש לעיסה של טבק, כן.
אבל זה מסרטן את חלל הפה, אני חושבת.
יש, כן, זה מקושר היטב עם סרטן, בסרטן הלוע. אכן.
החול בלה.
כן, לא, זה... להבדיל ממה שאנשים מסוימים חושבים, יש חומרים שנמצאו שהם פוגשים את גוף האדם, הם גורמים לתופעות שמובילים לגידולים וסרטן. ניקוטין הוא אחד מהמקושרים היטב, ולכן המפתיע שאתה מכניסה אותו לריאות, הוא מקושר היטב לסרטן ריאות, שאתה מכניסה אותו לפה, הוא מקושר היטב לסרטן הלוע. סופרייז, סופרייז.
בסרטן הריאות, זה לא הניקוטין הוא הבעיה, אלא האשן, שאתה מכניס אשן...
אחד ניקוטין, שתיים, לפי מה שאני יודע, אחד ניקוטין, שתיים, זה הדלקות האחרוניות שהוא מייצר לך בחלל הזה.
אוקיי.
זה כאילו שתי דברים.
טוב, וואו.
כן, שמוסיפה אלכוהול, זה משפר את הפגיעה שלו בצורה משמעותית משום מה. סטטיסטית, לא מנגנונית.
אז לעשן ולשתות, זה הפתרון?
לעשן ולשתות, אם את רוצה, כן, לשפר את הסיכויים שלך לחלות בסרטן ריאות, אז כן. לעשן ולשתות זה רעיון מעולה. גם להיות אוביס זה רעיון מעולה להרבה מחלות. טוב, אתם מוכנים?
כן.
כן. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בידיעות או חדשות מדעיות או נושאים כלליים, ואנחנו צריכים לנסות ולהבין מבעד להרפילי ההטייה מה אמת ומה שקר.
מעולה, חבל שאתם המאזינים בבית, בבית, איפה שאתם לא נמצאים. Sexy bastards. איך זה נראה עם התנועות ידיים של ירון? זה הרבה יותר מרשים מה שזה נשמע. אתם מוכנים?
אנחנו מוכנים.
את ליאורה מוכנה?
אני מוכן.
יופי, תודה.
חלוץ שמאל מוכן.
מי שמוכן לא מדבר. אז ככה, הבאת לכם סלט הפעם, להבדיל מ... כן, אין נושא משותף, אין חיה אחת, זה הכל מכל מיני תחומים, כל מיני דברים. זה בסדרת מחקרים שעשו קבוצה של דנים. נמצא כי זיהום בקטריאלי אחראי לכ-40% מהמקרים של כאבי גב כרוני, וניתנים לטיפול אפקטיבי בעזרת אנטיביוטיקה. 2. מחקר שהתפרסם ב-Nature מצא כי לגרעינים של אטומים מסוימים צורת אגס. להבדיל מצורת הפוטבול, או הספיר, איך תקרא לזה, היהלום העגול.
אליפסה.
הידוע והמוכר.
ירון הריץ את כל הכתבות שהוא קרא עכשיו בראש, ראיתי.
רציתי לתת לו את הזמן כשהוא יהיה מוכן. אתה מוכן? אבל סיימת? 3. הדיונון, הידוע באנגלית כ-Larger Pacific Striped Octopus, שהוא חסר שם בלטינית.
זה תמנון, זה לא דיונון.
לא, סקוויד זה דיונון.
סקוויד זה דיונון.
ואוקטופוס זה תמנון.
מה נקרא אוקטופוס, אבל לא היה סקוויד.
הם מאוד קרובים, הם מאוד קרובים. אבל תמנון זה אוקטופוס.
נכון, כן, נכון.
שיש לו 8 זרועות מאוקטופוס.
כן, אני יודע, אבל פשוט היה לי את האימג' בראש, הוא נראה מהקטנים האלה, לא מה...
כי הוא יכול, כן, כי הוא יכול, זה עניין. סקוויד, אבל זה ה...
בכל אופן, אז ה-Large Pacific Striped Octopus, האחרונה אושש כי התמנים האלו מזדווגים פנים מול פנים, והנקבות מייצרות קבוצות מרובות של צעצעים. ליאורה!
אוקיי, אז לגבי תמנונים, מה שאני יודעת בוודאות שהזכר מעביר לנקבה סקיק, פנים אל פנים, לא מעניין. לא, מה שאני יודעת, הוא מייצר סקיק זרע, והוא מעביר לה, והיא לוקחת אותו, ועושה איתו דברים. אז אני אשאיר את זה רגע בצד. אגס, אני לא הצלחתי לקרוא את הפנים של ירון בסריקה שהוא עשה, אם הוא מצא את זה או לא.
וטוב שכך.
ודנים. הראשון נשמע לי בסדר.
דעתי שהדנים האלה, אני מבלבל אותך.
למרות שלמה שדנים יעשו... הראשון נשמע לי הגיוני אפילו, כן. אוקיי. וואו. אני אומר כי השני גם נשמע לי, למה לא שפתאום זה צורת הגס, זה אפילו יכול להיות, וזה מיוחד. אני אגיד שהתמנונים זה שקר, ואני אתאה. התמנונים זה שקר. זה משהו דומה, אבל לא פנים אל פנים. הפנים אל פנים פה קצת, אני אגיד שהשלוש הוא שקר. ירון.
אנחנו מחכים לתשובה ליאורה.
שלוש, שקר.
צריך לסמן את זה אולי, אני אזכור אותם רק שתי אנשים.
זה אחלה, אמת או ספק סביר, כי כולם נשמעים הגיוניים לגמרי. המחקר...
I beg to differ. תור אחד שקרה ויודע איזה מהם הוא שקר.
האחד על ה-lower back pain שהוא כרוני, שלפחות חלק מהמצבים...
I didn't say lower back.
ה-back pain, כרוני, שלפחות חלק מהמצבים נגרמים...
עד 40%.
נגרמים מזיהום בקטריאלי, זה... אני יכול לראות איך מחקר כזה יהיה, בטח ובטח אם זה מקבוצה ספציפית, זה אפשרי. הנושא על הגרעינים שהם בצורת הגס, אני בדיוק ראיתי וידאו של ורטסיאן.
Or did you?
שדיבר על ה... כרומודיינמיקס, המחקר שמתבצע עכשיו בסרן על איך גלואונים שונים מרכיבים את החלקיקים היסודיים, והוא הזכיר שם משהו לגבי צורות חדשות שנחקרות עכשיו בסרן לגבי גרעיני אטומים. לא יודע אם זה הגס, אבל זה אפשרי.
מחקרים, אני מדבר איתך משהו שנמצא.
כן, כן, מחקרים כלומר שהתוצאות שיצאו מסרן, חוקרים אותם ומפיקים מהם דאטה, כמו לדוגמה... זה וידאו ממש מגניב, ואני לא בטוח כל כך מה הם אמרו שם, יכול להיות שזה זה, ולגבי הדיונונים אין לי מושג.
תמנונים.
אני אגיד שהראשון הוא שקר, אבל to be honest, אני די מאמר.
אתה לא תמיד מאמר?
לא, כאילו...
Well, that's even sadder, because so פשוט אומר שאתה טיפש.
Motherfucker! האימור... אין לי נטייה לכל...
מכל הטעויות שלך עד עכשיו על היול, לא כתוצאה מאימור, אנחנו בבעיה, ירון.
לא, זה נכון. אני לרוב חושב שאני יודע ואני לא יודע, ועכשיו אני אפילו לא חושב שאני יודע. ועכשיו הגיע הזמן להקיב המכוני המספר הרנדומליים שלנו, שינחש תשובה משלו, ושתיים. עקיבא מנחש ששתיים הוא השקר.
גם פעם קודמת הוא עשה לנו את זה, ואז היה לנו שלוש תשובות.
עקיבא, אני יכול להיות שאני זוכר כבר לא נכון, אבל נראה לי שיש לו רקורד טוב בחודשים האחרונים. האם אתם מוכנים לשמוע את התוצאות עכשיו?
לא.
היי, תגיד אם אתה היית מוכן.
ואני מוכן.
אורי. אז אתם אחד לקח אחד, אחד לקחה שלוש, אני אתחיל משתיים אז. אז אנחנו מדברים על המחקר שהתפרסם ב-Nature, מצא קהילתו מסוימים צורת אגס, בעוד שמה שמוכר כאן זה צורת הפוטבול. אז כן, תראו, זה די מגניב ויכול להיות, אני לא מבין בזה לעומק, אבל העיקרון של זה יכול להביא לעוד זווית בנוסף לפיזיקה הקלאסית, שיכולה להסביר כמה דברים שקשה לנו להסביר כרגע. בגדול מה שהם עשו, וזה החלק הכי כיף בכל המאמר, זה להבין מה קרה ואיך עשו את זה, זה ככה. קודם כל הם עשו את זה במאיץ רקס איזולדה.
אז זה לא מה שאני...
בסרן.
אז אולי זה כן מה שאני קראתי.
כן. הריצו רדון 220 ורדיו 224 בתוך המאיץ עד שהם הגיעו ל-10% ממהירות האור, שזה די מהיר, ככה שהם עוברים מעל או קרוב לקדמיום, ניקל וטין, טין,
פח,
כן. עכשיו כשהם עוברים קרוב אליהם זה יוצר אימפולסים אלקטרומגנטיים מהם שמקפיץ ומזיז את הרדון והרדיו, מקפיץ ומזיז את האיונים של הרדון והרדיום.
אוקיי.
יון, את היון. היון אמרתי? מה זה יון? היון זה היון או יון? Wait a second.
יונים.
אוקיי. מקפיץ ומזיז את האיונים של הרדון והרדיום, וכאשר הם מסתדרים חזרה, נרגעים, הרדון והרדיום משחררים גמא רייז, שעל פי השחרור הזה, על פי העוצמות גלי הגמה, הם יכולים לשאר את הסבירות להפעיל מצבים קוונטיים בגרעין.
הכל היה מובן עד העובדה שהמצבים הקוונטיים יופעלו בגרעין.
הם לא יופיעו בגרעין. לפי הקריאה של העוצמות גלי הגמה שמשתחררים, הם יכולים לשאר מה הסבירות למצבים קוונטיים בגרעין של אותו חומר.
אז עד העובדה שייחסת את המצבים הקוונטיים לגרעין, הכל היה לי הגיוני, זה אומר שזה משהו...
גרעין של האטום, מה הבעיה שלך? גרעין של האטום.
כן, אבל לרוב כל הסיפור של היונים זה נובע מה... כל הפלטי אנרגיה, וכל מה ששולט עליהם... אז אוקיי, אז אולי זה הגיוני. כי לכאורה מה שקורה, אם אתה מכניס אנרגיה למסלולי האלקטרונים שמקיפים את האטום, אז כשהם יורדים בחזרה הם יפלטו את האנרגיה הזאת בצורה של פוטונים, שבמקרה זה פוטונים בתדרי גמא.
Okay.
ויכול להיות שזה משהו כל כך עוצמתי, עד שאתה יכול להסיק מזה לא רק על המסלולים של האלקטרונים, אלא גם על הצורה של הגרעין שמסביבה בנויים המסלולים האלה.
זה לפני הצורה, הם קודם כל מבינים את הסבירות למצבים קוונטיים מסוימים, איזה מצבים או כמה, אני לא יודע בדיוק איך זה.
Okay.
זה. ולפי זה, הם יכולים לשאר את הסידור של היונים סביב הגרעין, או את הצורה שלו.
כן.
של האלקטרונים.
כי כן. מה שקורה, כל מכניקת הקוונטיים בבסיס הזה, משמשת לתיאור המסלולי אלקטרונים מסביב לגרעין. ואלה אטומים עם הרבה מאוד אלקטרונים מסביבם, מה שגורם לכל מסלולים מאוד מורכבים שלהם, ואז מזה אתה כנראה יכול להסיק על, כאילו, בדיוק התוואי המוחלט של המסלולים האלה, ומזה כנראה על הצורה שהגרעין.
בקיצור, נונסנס, אבל הם חושבים שזה אומר משהו, אז זה מה שהיה. וואו!
ייי!
כן, זה מעניין לראות איך זה, כאילו, למה לא עשו את זה עד עכשיו? למה היינו תקועים על ה-Higgs boson, אם יש צורות שונות לגרעינים? נשמע לי כל כך מגניב.
אני מניח שה...
זה מאוד חשוב למכנית הקוונטים ספציפית.
אני מניח שהתיאור המאוד ארוך ומאוד קונבלוטד על איך ביצעו את הניסוי הזה, הוא הסבר ללמה זה היה מאוד קשה.
זה פשוט, מה שנקרא, גם מישהו, אני לא התאוששתי מזה עד עכשיו, מישהו אמר לי פעם שלא מבין מה אני מדבר על רמות. רמות פירוש, יש לך מדד אחד, ואתה לוקח אותו לנסות להבין מה המדד האחר. זה די פשוט.
חוץ מהעובדה שזה שלושה מסלולים, כאילו...
כן, אני דיברתי על זה בהקשר לאבולוציה פסיכולוגית שעשו ניסוי עם רובוטים, נסי להגיד שפה איזה שלוש, ארבע רמות.
בכל אופן, אז מגניב.
So that's true. As far as we can tell.
אבל אולי זה יהיה טוב, בתיאור של האמת הספק סביר זה, אני אשים לינק ל-Crash Course Chemistry, שבו יש פרק שלם על Quantum Dynamics של מסלולי אלקטרונים, שממנו אפשר להבין את זה בצורה טובה יותר.
אה, יופי. You should do that then.
Yes.
טוב. אז בואו נראה, אנחנו הולכים לאחד או שלוש, בואו נלך קודם לתמנונים.
תמנונים?
כי ירון לא מביא בזה כלום אחרת, הוא היה קצת מתקשה בבחירה שלו. מה שליאורה, היה לי ברור שליאורה זה יותר קשה עם זה. כי תמנונים לא מזדווגים ישירות, הם לא חיות סוציאליות, הם למעשה מנסים להימנע מזה שאוכלים אותם, בגלל זה יש את כל הטקס הזה שהם מוציאים את הסק וזורקים, לא רוצים להתקרב שלא יאכלו אותם הנקבה. Basically. אוקיי, והם לא מסתובבים בקבוצות ולא בכללי. לעומת זאת, ה-Larger Pacific Striped Octopus הוא מאוד יוצא דופן, כל כך יוצא דופן, שדיווחו על כל מיני מהתופעות האלה לפני 30 שנה, איזה חוקר, לא האמינו לו, פשוט לא האמינו לו. הוא תיעד וכתב את זה, אמרו, no, this can't be, זה כאילו זה יוצא נגד כל מה שתמנונים עושים, אין כזה דבר. אבל לאחרונה באמת צריכו לתפוס כמה כאלה, לשים אותם באקווריום, לראות את הדברים האלה, וזה לא רק שהם מזדווגים פנים מול פנים, הם כמעט כאילו אשכרה מתנשקים. אני לא אגיד שמתנשקים, לא אהבה ולא זה, אבל they basically touch each other, שזה unheard of.
מדבר איתה אחרי, אל תגזים ברק.
אז תקשיבי, קודם כל, אז יש פה עוד כמה דברים, הם כן מסתובבים בקבוצות, מצאו אותם בקבוצות לפעמים, וגם כפי שאמרתי, הוספתי את זה כדי לעשות זה יותר קשה, שהנקבות מייצרות קבוצות מרובות של צאצאים, הן לא מרשיצות פעם אחת ומתות, שזה מה שקורה אצל רוב התמנונים, הן עושות את זה כמה פעמים. אז יש פה או זן מתקדם או פשוט זן אחר, תלוי איך אתה רוצה להסתכל על זה.
אוסום.
Awesome. שיש לו הרבה התנהגויות שהן סותרות את האופי של רוב סוגי החיות האלה. שזה די מפתיע.
אני רוצה רק לציין שמבחינת חסרי חוליות בים, זו חיה עילית. מבחינת האינטליגנציה שלה, והם עושים דברים מדהימים. אם אתה שם להם אוכל בבקבוק, הם יודעים לתפוס, לפתוח ממש פקק של בקבוק, לשאוב משם אוכל. הם נחשבים להכי, זאת אומרת, לחסר החוליות העילי.
כן, הכי אינטליגנטים. בים ביום כללי, אני חושב. אני לא יודע אם עשיתי זה בפרק על התודעה, אבל יש כמה ניסויים שעשו להם, שמדגימים, לפחות בסברה גבוהה, שהם יכולים ללמוד מאחרים. יכולים לראות אותך, או תמנון אחר, או נפגע, או מצליח, ובלי שהם צריכו לעבור את התנאי הזאת, הם יודעים מה לעשות, פשוט תציב בלם, אם תציב בפניהם את התנאים האלה.
זה כמו חולדות, שלומדות מהתנהגות של חולדה אחרת. גם לחולדות יש את זה.
חולדות הרבה יותר אינטליגנטיות. Mammals always take. לא אכפת לי מה המדע אומר. Mammals are always on top. גם לי שזה... אז זה אומר...
שירון צדק.
שירון צדק, עוד פעם, מהסיבה לא נכונה.
הפעם ניחוש.
לפחות הפעם. לפחות הפעם, שוב, אמרתי, זה יותר גרוע. עד עכשיו... מה שאני אמרתי, ואני אבקש לכם להקשיב טוב עוד פעם מה שאני אמרתי, זה נמצא כי זיהום בקטריאלי אחראי לכך כ-40% מהמקרים של כאבי גב כרוניים. אתה יודע כמה זה? כמה זה?
כרוניים.
אמרתי כאבי גב כרוניים. לא אמרתי כאבי גב תחתון כרוניים כתוצאה מפריצת דיסק, שזה הנתון היותר אמיתי, וזה גם בין 20-40%. זה עדיין משמעותי ונהדר, אבל 40% זה כל כאבי הגב הכרוני, זה מגוחך, וזה כמובן כמה כותרות שיצאו ככה. זה היה עוד אחד מהמקרים האלה, שלקחו... האמת היא פה, יכול להיות שגם החוקרים אחרים לזה קצת, אבל נראה לי פחות. הם עובדים על זה כבר איזה 10 שנים, זה 2 מחקרים. הראשון, בדק את ההיפותזה הזאת, שבמקרים מסוימים, כשיש פריצת דיסק בגב התחתון, שזה בעצם אומר שמשהו נדחק החוצה ושיראו שחלק מה שקורה שם זה שזה חיידק שנכנס והוא גורם לזיהום וזה בעצם הסיבה העיקרית לכאב והם בדקו קבוצה של אנשים, מצאו את זה באמת באחוז גדול. ומחקר שני, הם טיפלו בהם בעזרת משהו שאמור להתמודד עם החיידק הזה, והיו להם גם הצלחות טובות. אז באמת, למקרים, לאחוזים גדולים מהמקרה הספציפי הזה, שזה עדיין, זה מדובר פה לזה כמה אלפי איש, כן? בבריטניה, איפה ש... סליחה.
דני.
עשו את הנתונים דווקא לגבי בריטניה שדיברו על זה, אולי זה במאמר ספציפית. אבל אתה יודע, מדבר פה על אלפים של איש למדינה, נגיד, שזה די נחמד ומגניב, אבל זה ממש לא מה שהכותרות עשו מזה, של כל כאבי גב, או כל כאבי גב הכרוני, או כל כאבי גב הכרוני התחתון, זה חייב להיות מקושר לפריצת דיסק הזאת. או לפריצת דיסק, לא הזאת. אז כל הכבוד ירון.
Awesome.
Again, wrong for the wrong, for the wrong reasons. Right for the wrong reasons.
Like my life.
Yep.
ירון.
There's nothing right about your life.
כל הכבוד. אתה שוב צודק מהסיבות הלא נכונות, כמו רוב הגברים.
אתה פשוט נבחרת.
על ידי?
אל כלשהו.
אין אחר מלבדי. ובנימה אופטימית זו של הערצה מלאה אליי, אני מציע שנסיים לפני שזה יעבור. תודה רבה ברק.
תודה לך, ירון.
ברור שתודה לי, תודה רבה ליורה.
תודה לך ירון.
ברור שתודה לי, תודה רבה שני. ברור שתודה לי. ותודה לכם מאזינים יקרים, אני מרגיש גם שאתם מודים לי.
תודה גם לברק. תודה גם לברק.
זהו, זה כבר עבר 20-15 שניות של תהילה. אז תודה רבה ונתראה בפרק הבא.
אמן, אמן.